פיניתם זמן כדי להאזין לפודקאסט? השקעתם. עכשיו בואו נדבר על השקעה אמיתית. חדש ובלעדי במנור המבטחים, מנורה אול סטארס. כל הכוכבים של עולם ההשקעות במסלול אחד, הזמין בכל מוצרי החיסכון של מנור המבטחים, ומאפשר לכם להשקיע בגדול. להשקיע בגדול עם גופי ההשקעות המובילים בעולם. לפרטים, היכנסו לאתר מנור המבטחים, או פנו לסוכי הביטוח. המסלול זמין החל מהראשון לראשון 25, והאמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, או תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין.
שלום לכם, מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב, עם גת מגידו, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף של השור והדוב, פרק 88, אני גת מגידו, 20 שנה בשוק ההון, הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, היום אני שותפה ומנכלית בבית ההשקעות פיננסה קפיטל, ואנחנו מקליטים, קמנו מוקדם בבוקר כדי להקליט לכם היום פרק יום שלישי, 11 במרץ, אחרי יום אדום וסוער בשוק האמריקאי, ובכלל תקופה ככה תנודתית לאחרונה, עם ירידות מאוד חדות, ובאתי את האורח הנכון לעת הזו, ערן כהן, מנהל המחקר שווקים חול בברוקרה של מיטב. אהלן ערן.
בוקר טוב.
טוב, אז כמו שאמרתי, אנחנו הולכים אחרי יום סוער בבורסות, ובכלל מתחילת שנה מסתכלים על השוק האמריקאי, בוא נגיד, מתפקד הוא לא. המון כאוס סביב אמירות והחלטות ואיומים של טראמפ והצוות שלו סביב מכסים, יחד עם שטף של נתונים כלכליים לא כאלה רעים, אבל פחות טובים נגיד. ניגע בכל האירועים שקרו בתקופה האחרונה, אבל באמת השוק יורד אתמול חזק, הנאסדק יורד 4%, S&P באזור ה-2.7, אינווידיה יורדת 5%, משלימה לדעתי 20% מתחילת שנה, טסלה ירדה אתמול 15%, עם איבדה כמעט חצי משוויה מתחילת שנה, ובגדול כל הנקיות הטק ירדו 4%, אבל גם ממש לא רק הן, כאילו ברסל ירד 2.7 פחות או יותר, אז זה קורה בגדול על רקע, כמו שאמרתי, נגיד, אנחנו תמיד מדביקים סיפור, אז נגיד ירידת סיכון, או בעצם העלייה של תפיסת הסיכון של המשקיעים, סביב ההשפעות של מצד אחד ריבית גבוהה, ומצד שני פעולות צעדים אגרסיביים של ממשל טראמפ.
כן, זה קודם כל מתחיל בתפיסת סיכון שהיא הייתה נמוכה מדי. חבר שלי נכנס לבנק אתמול לקבל ייעוץ פנסיוני, והשאלה הראשונה הייתה, לא מבינה למה כל התיק שלך, הפנסיוני, לא במניות, 100% מניות. אז sign of the times, אני לא אומר שזה שטות גמורה לאנשים צעירים, אני אומר שזה not things you hear around the bottom. עכשיו, יש עניין של מיצוב. כולם נכנסו לשנה הזאת ב-over ווייט ארצות הברית, בגלל טראמפ, שמייק אמריקה גרייט אגן, ואגב, הסינים קוראים לו בסינית, the man that will make China great again.
וואלה.
ככה הם מכנים אותו, אז ככה הם לוקחים ברצינות את המסר הזה. זה חבורה של מנהיגים פופוליסטים היום עולה בעולם, ו... גם באמריקה, וזה בעיקר אנשים שטובים בסיסמאות.
ואם אתה מסתכל רגע על, על הדברים שהוא אומר, אוקיי? זאת אומרת, יש פה איזה שינוי נרטיב גם מאוד גדול, כי רק לפני, אנחנו עכשיו במרץ, אז רק לפני 4-5 חודשים, השוק היה עסוק בזה שטראמפ נבחר, מצד אחד היה רלי בשוק המניות, ומצד שני, ראינו את התשואות של אגרות החוב הארוכות של ארצות הברית, בעצם שמגלמות את עלויות הגיוס הארוכות של ארצות הברית, עולות, ומגיעות ה-10 שנים, אגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים הגיעה כבר לעלות, לתשואה של 5%, בעצם עלות המימון של ארצות הברית, בגלל אותו חשש שטראמפ ייצר אינפלציה דרך הטלת המכסים, ופתאום עכשיו אנחנו רואים היפוך בדבר הזה, מצד אחד השוק מתממש, ומצד שני אנחנו רואים שתשואות אגרות החוב הארוכות יורדות.
נכון, אבל...
וזה דרך אגב קורה בזמן שהוא כבר מממש את המדיניות שלו לצורך העניין, זאת אומרת הוא במסעים ומתנים כאלה ואחרים על מכסים כאלה ואחרים עם מדינות כאלה ואחרות, אבל בפועל כאילו האירוע קורה עכשיו, ואנחנו רואים שהתגובה של השוק כשהאירוע קורה, לקראת האירוע הייתה אחת, ועכשיו כשהאירוע קורה התגובה היא אחרת, היא הפוכה.
אנחנו מתייחסים אליו כאילו יש לו אסטרטגיה, וזה טעות. זה אנשים... שפועלים בצורה מאוד, לייצר כאוס, ובכאוס אנשים קונים אגח של ממשלת ארצות הברית, זה שיהיה ברור, אז אם הוא יגשים את מה שהוא אומר, אגח של ממשלת ארצות הברית יתחזק, לא יחלש, למרות האינטואיציה הראשונית שהוא ייצר אינפלציה, כי מכסים אולי מייצרים אינפלציה חד פעמית, שלא צריך להתייחס אליה, אבל הוא לא מטיל מכסים, הוא כל יומיים משנה את הכמות ואת האיכות, וכן ולא, ופטורים, וזה מייצר חוסר ודאות. אז חוסר ודאות מביא האטה כלכלית, והאטה כלכלית מביאה אג"חים חזקים. אז ההסתכלות הזאת על אינפלציה, היא לא נכונה, היא קצרת טווח, בוא נגיד.
אני שואלת את זה דווקא כי אני במובן מסוים דיברתי פה הרבה על הדבר הזה שהעלייה של תשואות אגרות החוב היא לא כל כך הסתדרה לי גם בגלל ההסבר שניתן לה ובגלל זה אני מעלה את הדבר הזה כי בסופו של דבר זה אותו שוק, אותם משקיעים, אותו טראמפ, אותה מדיניות והיה כיוון אחר לחלוטין. יכול להיות שזה קשור לזה שהם עושים פעולות להקטנת הגירעון, שדי תלמו מהן לפני 3-4 חודשים, זאת אומרת, הוא אמר שהוא יתייעל, וכולם עשו כזה קשקוש, ולא נתנו לזה, לא ראית את זה, לא בסקירות, והשוק לא נתן לזה באמת, לא התייחס לזה ברצינות, בקיצור.
אנחנו דיברנו על זה בפגישה הקודמת שלנו, אין לי שום ספק שהממשל הזה יקטין את הגירעון, לפחות בהתחלה, והוא יביא העתה יחד עם הקטנת הגירעון, כי דיברנו על זה שהרבה מהכוח של הכלכלה האמריקאית, זה מקורו בתוכניות ממשלתיות, והוא יכסח אותם, שוב, לא בגלל שצריך, בגלל שזה ה-horrible things של קודמו. כל מה שקודמך עשה זה horrible, ואין פה אסטרטגיה ברורה. למרות שתמיד אפשר לשווק את זה. עכשיו, השבוע הם משווקים שטראמפ עוזר למיין סטריט ולא לוול סטריט.
תראה, אתה יודע, אם אתה מסתכל על זה רגע מנקודת מבט עסקית, אוקיי? אפשר לה, כאילו, לא תמיד אפשר לנהל מדינה כמו שמנהלים עסק, חברה, אבל, וזה גם נורא מזכיר לי את מה שקורה בישראל. אני התחלתי לתת את להמשיל את המצב הכלכלי בישראל, שפשוט הממשלה מעבירה את המקל, כמו במרוץ שליחים, למגזר, מההוצאה הציבורית, למגזר העסקי, ובעצם ב-2025 זה תלוי ביכולת של המגזר העסקי לקחת את הכלכלה קדימה. במובן מסוים, אם אתה מסתכל מה טראמפ עושה, אומר, מה שר האוצר שלו אומר, הם מצד אחד מדברים על זה שהם עושים התייעלות, והם רוצים להעביר את הפעילות הכלכלית שהוחזקה או נתמכה על ידי הוצאה ציבורית, למגזר העסקי, ובדרך, כמו כל חברה שעושה התייעלות, בדרך, כואב.
נכון, אבל קודם כל זה לא רלוונטי לממשלת ישראל לחלוטין, כי ממשלת ישראל במקביל מעלה מיסים על משקי בית. אז אין נכון. דרך יותר טובה לפגוע במשקי בית מהעלאת מיסים לכולם.
אבל אפשר לטעון שהעלאת מכסים, בעצם יש לה תופעת לוואי שלא שונה מהעלאת המע"מ בישראל, העלאת המכסים בארצות
נכון
הברית.
נכון מאוד, ולכן גם ממשל טראמפ יפגע במשקי הבית, ו... ייתן הטבות מס לחמשת או ארבעת או שלושת העשירונים העליונים. וזה גם יביא להאטה בצריכה, ודיברנו על זה גם בפעם הקודמת, הצריכה, הצרכן האמריקאי זה 70% מהכלכלה, והוא מי שיוביל את ההאטה הזאת. בסוף אינפלציה זה כשיש לאנשים כסף לשלם. כשאין להם כסף לשלם, אין אינפלציה. יש האטה עם אינפלציה שהיא יותר גבוהה ממה שהייתה אמורה להיות, אבל היא בירידה.
אז בוא נדבר רגע באיזה מצב האירוע הכלכלי הזה פוגש את הצרכן האמריקאי.
הצרכן האמריקאי במצב די טוב, אבל המצב רוח שלו תמיד היה מאוד תלוי בשוק המניות. לחמשת העשירונים העליונים יש הרבה החזקות מנייתיות, אז הפער הזה בין וול סטריט למיין סטריט זה אגדה היום. המצב רוח הצרכני, אם יהיו 20% ירידות בשווקים, הוא ייעלם מהר מאוד. וממילא הצרכן האמריקאי, בגלל הריביות הגבוהות, הוא לא doing too good. המשכנתאות unaffordable, המשכנתאות עד לפני שבועיים היו מעל 7% ל-30 שנה. והלוואות הרכב הפיגורים ב-C של כמה שנים. אז קשה לצרכן האמריקאי גם כן, הוא במצב טוב יחסית. גם הצרכן הישראלי במצב טוב יחסית. העניין הוא המגמה.
ואנחנו רואים כל מיני נתונים שמתחילים להראות שהמגמה שלילית, מסנטימנט הצרכנים, וכל הנתוני רכישות קמעונאיות, ואגב, רכישת בתים חדשים שירדה. זאת אומרת, נתונים שמראים שכרגע הכיוון של הנגזרת הוא לכיוון מטה, הוא לכיוון העתה, וזה באמת אחרי שהצרכן עשה וואחד עבודה בלצרוך בשנה, שנתיים האחרונות.
זה נכון, זה הכיוון, וזה, שוב, זה לא אומר ש... אין מנגנונים בדרך שיקלו על הצרכן. ברגע שהריביות משכנתאות יורדות בגלל הכאוס שממשל טראמפ מייצר, שזה יכול להיות שזה חלק מהמטרה גם, אז מחירי המשכנתאות יורדים, והריבית כבר בדרך ל-6.5, עוד שבועיים כאלה.
בדרך ל-3.5.
6.5% ל-30 שנה.
משכנתאות.
כן. כן. ומחירי הדלק גם יורדים, אז זה גם מקל על הצרכן האמריקאי, זה מגיע ישירות להוצאה על דלק. אז יש מנגנונים בדרך, זה לא כיוון one way למטה, אפשר עוד לתפוס את זה בדרך, זה עוד לא, זה רק אזהרה ראשונית שהצרכן קצת פחות מרוצה.
כן. אז לפני שבאמת נדבר קצת על הפד והריבית ומאיפה הריבית, כי בסוף אנחנו מגיעים לתוך האירוע הזה עם ריביות יחסית גבוהות, אז בוא נדבר קצת על ההתייעלות של המשרד להתייעלות ממשלתית, ה-DOGE, שמוביל אילון מאסק. ראינו שהם חותכים ומפטרים ומוציאים לכל מיני חופשות, ומדברים על סדר גודל של 500,000 עובדים שבעצם יפוטרו עד סוף השנה, רק מתוך האירוע הזה של לחסוך במשרות של רווחה ובריאות וממשל.
כן, זה, כרגע פוטרו כמה עשרות אלפי עובדים, זה הערכה, והאינדיקציה שראינו בנתונים הכלכליים זה שמדד ה-under-employment, שזה תעסוקת חסר, זה... דיברנו על משרות זמניות שמחליפות משרות קבועות, משרות חלקיות שמחליפות משרות קבועות, אז זה זינק לשיא של 3 שנים, ל-8% בעצם, מ-7.5 תוך חודש, וזה הביטוי, זה אובדן של משרות מלאות ויותר איכותיות, ומחליפים את זה במשרות פחות איכותיות ולא מלאות.
דיברנו הרבה על זה שאפרופו שוק התעסוקה, שבעצם צריך לצפות שרק בגלל שהחלפת הממשל, רק שינוי המדיניות בכל נושא ההגירה ויצירת המשרות הממשלתיות, רק להוריד את ההרחבה הפיסקלית בנושא הזה, בעצם אנחנו נראה עצירה לכל הפחות, ואפילו באמת ירידה ביצירת המשרות. אז התחילו לראות את זה די איתותים קלים בנתונים, זה עוד לא ממש ירד, אני חושבת שיש פה גם עניין שזה פדרלי, וזה צריך לרדת, הפוליסי הזה צריך לרדת בעצם לרמת המדינות, אבל אתה מצפה שנראה העתה משמעותית יותר בשוק התעסוקה?
כן, אנחנו פשוט מקדימים את זה יגיע בעוד חצי שנה.
כאילו, לשוק ירד האסימון עכשיו שזה הולך להגיע? כי אתה יודע, שני דוחות תעסוקה קודמים, כל הזמן היו המספרים טובים, המספרים טובים.
רוב האסטרטגים נכנסו לשוק עם תפיסה שסיכויים מאוד נמוכים למיתון בארצות הברית. אני לא אגיד אפס, אבל סביב האפס. אני לא אוהב את הדיון הזה על מיתון או לא, כי זה הגדרה מאוד טכנית. מספיק שיש העתה לפחות מחצי, 100% צמיחה, או לאחוז צמיחה, זה כבר פוגע בחברות, וזה פוגע במחירי המניות בשלב הבא, או עשוי לפגוע לפחות. אז זה לא עניין של מיתון או לא, זה עניין של האטה, ואנחנו עובדים עם סטיפל, אז הם דיברו כבר לפני כמה חודשים על ירידה לאחוז וחצי צמיחה. אני חושב שהם אפילו שמרנים, אבל זה סביר, זה להגיע לשם קודם כל, והם תמיד מדברים חצי שנה קדימה. אז זה היעד.
אז בוא נדבר רגע על הריבית. בסוף אנחנו, אפרופו כל ההקדמה שעשינו על התייעלות פיסקלית בצד של הממשלה, שפוגשת מדיניות מוניטרית מרסנת בפועל. ופאוול וחבריו עד הסוף שבוע האחרון, העבירו מסרים די ניציים לגבי הריבית, בין היתר כנראה בגלל מדיניות טראמפ, כי הנתונים הם לא הקצה הקטה, כמו שאמרנו, ובסוף שבוע האחרון פאוול דיבר, והיה אפשר להבין שאני אגיד את זה, להתבונן מהצד שכל מה שצריך זה ששוק המניות ירד, כדי שפאוול ישנה את מסריו ואת הציפיות קדימה. מתחבר?
כן, הם תמיד אומרים שהם רגועים לחלוטין, והאקונומי is solid, וג'וב מרקט is solid, עד שהם נלחצים בבת אחת. למה שהפעם זה לא יקרה? אני לא רואה סיבה. אבל הדבר הראשון הוא ה-QT, בעצם סיום הקטנת המאזן. דיברנו פה בפעם הקודמת על מכשיר הריברס ריפו, שההתרוקנות שלו לאפס זה הסיגנל הראשון, שכבר אין עודפי נזילות בשווקים, וזה סיגנל לפד, שאו שמעיטים את הקצב של ההידוק הכמותי, של בעצם הפד מקטין את כמות הכסף במשק, הוא רוצה שהמגזר הבנקאי יפצה על זה ויגדיל במקומו את כמות הכסף, אבל זה רצון שאין מאחוריו נימוק. הבנקים עושים את זה כל עוד מצב האשראי טוב. ברגע שיש טיפה הרעה באיכות האשראי, אז הם מפסיקים לעשות את זה, או שהקצב שלהם מועט, והניסוי הזה של הקטנה פיזית של כמות הכסף, זה משהו שלא בוצע מעולם, ו-it's going on for very long. אז כל עוד הריברס ריפו עם כמות חיובית, אז אין בעיה, זה פשוט לנקז את העודף כסף שיושב בריברס ריפו, וברגע שזה יתרוקן, זה כבר מגיע ישירות לכלכלה, ההידוק הכמותי הזה, זה הקטנה של כמות הכסף. מישהו צריך לייצר במקום זה כסף, אז זה יפסיק או יועט בקרוב.
שהמשמעות של הפסקה של זה היא בעצם חזרה להרחבה כמותית מסוימת. שוב, תלוי לא בקצב, אבל היא, בוא נגיד, נעשה את זה הפוך, הפסקה של הצמצום. נכון. הרי זה עוד כלי, צריך להבין שלצד זה שהריבית 4.5%, זה בעצם עוד כלי שהוא מצמצם מוניטרית.
נכון, זה הידוק בפועל, הוא יותר כואב מריבית של 4%. כי ריבית של 4%, השוק יודע לטפל בה. מה הוא עושה? הוא חוזה מיתון, והופך את הקום הצועות, ואז קיבלנו את זה לפני שנה, שהשוק חזה היתה בארצות הברית, אז הריבית לטווח קצר הייתה ב-5, והריבית לטווח ארוך הייתה מתחת 4.
נכון.
ואז החברות יכולות להתממן באג"ח יותר ארוך, ובעצם אומרות לפד שהן לא שותפות, או מצפות לירידת ריבית בשנה הקרובה, או להאטה כלכלית. אז אבל בהידוק כמותי אין איך להתמודד עם זה, זולת שהבנקים מייצרים אשראי שמחליף את ה...
כן, מייצרים אשראי שבעצם זורם למשק ומניע את הפעילות העסקית.
כן.
ובאופן מסוים, בתקופה כזאת, זאת אומרת, אם אנחנו בתקופה כזאת של ירידות וסנטימנט שלילי, אז לבנקים מן הסתם לא יהיה תיאבון לעשות את זה.
נכון, אבל
או אני... או יהיה פחות תיאבון לעשות את זה.
נכון.
ואז אבל... זה כן יצריך את הבנק המרכזי להיות בחלק מהאירוע.
כן, זה יגיע בקרוב. זה יגיע בקרוב, אני לא מיאמר אם זה יגיע בישיבה הקרובה של הפד או בזאת שאחריה, אבל... הם כבר רמזו שההידוק הכמותי זה משהו שצריך לדון בו.
כן.
וזה אומר שהקצב יכול לרדת כבר בישיבה הקרובה.
פשוט היה להם קל להמתין, כל עוד השווקים נראים טוב.
נכון.
והנתונים לא רעים, בוא נגיד. גם אם הם קצת יותר קרירים, הם לא רעים. ובסוף זה מתנקז לזה שהם צריכים שהשוק ירד כדי לשנות את הדיסקט.
אבל הם יודעים טוב מאוד, הם כל הזמן עם העיניים על הריברס ריפו, ברגע שהם ראו שהוא התרוקן, הם כבר הודיעו בפגישה שהם ידונו בזה בפגישות הקרובות, וזה...
בוא נדבר קצת על הצד הריאלי של הסיפור. היינו, התחלנו את השנה, ואז היה את האירוע של הדיפסיק. וכשהתחלנו את השנה, רגע לפני, אז חברות הטכנולוגיה עדיין דיברו על אותו מומנטום של שנה שעברה, סוג של המשך ישיר, פרסמו השקעות אוניות מאוד גדולות, ושכל הסיפור הזה של הג'נרטיב AI וכולי, כאילו ממשיכים קדימה. והעליונות שלהם הייתה מאוד, מאוד ברורה. ואז היה בעצם האירוע של הדיפסיק, ומאז הטון מאוד השתנה, גם התמחור בשוק, אבל השתנה למקום של אולי צריך פחות השקעות אוניות, ופתאום אתה רואה את מייקרוסופט למשל מורידה, מבטלת חוזים בדאטה סנטר, כאילו כל מיני דברים קטנים שקורים, שבסוף, בסופו של דבר הוציאו חלק מהאוויר מתוך החברות האלה, כמובן שזה מגיע יחד עם כל דברים שדיברנו עליהם, על סביבת המקרו, אבל יש פה גם איזה אירוע שקורה בתוך ענקיות הטכנולוגיה. אתה לא רואה, לא חושב?
לא, אני לא חושב, אני חושב שמייקרוסופט ספציפית, אולי קצת הגזימה בחוות שרתים ספציפית, אבל וזה תיקון מאוד מינורי, אבל אני חושב שבטווח הקצר הם כולן תקועות עם מחסור בכוח מחשוב, וזה מצריך אותם להשקעות קאפקס בשנה הקרובה לפחות, גדולות, להמשיך להגדיל את ההוצאות קאפקס, ומה שהמשקיעים קצת פחות אוהבים, וזה קורה תמיד, המשקיעים אוהבים חברות טכנולוגיה שיש להם אסט לייט, ושהן בעצם מאוד רווחיות, לא צריך הרבה השקעות עוניות, והשורה התחתונה גדלה יותר מהר מהשורה העליונה, מינוף תפעולי. והשנה, בגלל האירועים של ה-AI והביקוש שמגיע מהמגזר העסקי, אז הן בעצם תקועות עם כוח מחשוב פחות מהנדרש, והן צריכות להשקיע, וזה אומר שהן בשנה שההשקעות קאפקס גדלות לפחות באותו קצב של ההכנסות ואפילו יותר. אז זה קצת פוגע ברווחיות, ואחרי 50% עלייה במניות של אמזון, והמנכ״ל אנדי ג'סי אמר השבוע שאמזון תקועה בטווח הקצר עם מחסור בכוח מחשוב, שמונע ממנה מלהגדיל את ההכנסות בתשתיות הענן, בשירותי הענן, כמה שהיא הייתה רוצה. אז זה סיבה לירידות, אוקיי? וזה סיבה לזה שהמשקיעים טיפה פחות מרוצים. זה דווקא בגלל שהקאפקס ימשיך לגדול די חזק.
קאפקסים חזקים היו גם חלק ממה ש... זאת אומרת, עזר גם לכלכלה האמריקאית. נכון. זאת אומרת, זה דווקא דבר טוב.
הסיפור הזה נמשך, הוא לא נפסק. אנחנו דיברנו על זה שיגיע פה איזה growth scare ברבעון הראשון, פתאום יראו שהצמיחה היא לא מה שחשבנו. אז יכול להיות שב-2026 יהיו השלכות בקאפקס, אם יראו שאין ביקושים מספקים מהמגזר העסקי. אבל זה לא המצב כרגע. הקאפקס זה תמה שממשיכה, שהיא רלוונטית, וגם אם מתקנים את זה מצמיחה של 35%, זה צמיחה של 28%, זה עדיין המנוע. אנחנו, התמה שאולי לא עובדת מספיק, זה הצרכן. זה התמה שאנחנו מודאגים ממנה, בשנה הזאת, כמה הצרכן יכול למשוך את, את הסיטואציה הזאת, וזה, ולא הקאפקס. הקאפקס צריך להגדיל את היכולת של המשק האמריקאי לספק חשמל, זה לא השתנה הדברים האלה. נכון שהשוק העניק לזה מכפילים מאוד נדיבים, וקצת חוסר ודאות, השוק מוריד מכפיל, ככה מתמודדים עם חוסר ודאות, וגם בעניין הפוליטי. כן. פתאום היו אסטרטגים כמו ראסל נייפיר, שאמר שהמכפיל של השוק האמריקאי הוא גבוה מכל שאר השווקים בעולם, בגלל הוודאות. וברגע שטראמפ מוריד את רמת הוודאות, אז המכפיל האמריקאי יסגור פערים מול שאר העולם.
כן, ואפרופו פערים מול שאר העולם, אני ארים לך, הפעם הקודמת שהיית פה דיברת על זה שאתה חושב שצריך להסיט השקעות מחוץ לארצות הברית, ווואלה, עבד לך יפה. בוא נדבר קצת גם על מה שקורה, בוא נתחיל באירופה. על גם ביצועי יתר מאוד משמעותיים מול ה-S&P, דווקא כשכאילו כולנו, אף אחד לא חשב שהמצב הכלכלי שם, לא חושב שהמצב הכלכלי שם מבריק, ועדיין אנחנו רואים את זה קורה.
כן, כי המניות היו זולות יחסית, ולא צפופות, כלומר, כולם היו overweight ארצות הברית, אז כולם היו underweight אירופה, ואירופה בעצם מאמצת את מה שממשל ביידן עשה, את התוכניות המריצים של הממשל. גרמניה עכשיו מבצעת או היא במסע ומתן, אבל זה יקרה בממשל החדש, ממשלה חדשה שקמה שם, תהיה שם תוכנית המריצים של 500 מיליארד דולר לכלכלת גרמניה. לביטחון, אבל גם לתשתיות מכל הסוגים, וזה בעצם לוקחים את מה שממשל ביידן עשה, הגזים לכל הדעות, אבל ומיישמים את זה בגרמניה, וזה נותן דחיפה חזקה, ואותו דבר עושים בסין, אז בעצם ממשלות אחרות שעד עכשיו לא עשו את זה, אז הן מאמצות את זה, הן אומרות, אנחנו ניתן כוח לכלכלה שלנו, ולא נסמוך על הכלכלה האמריקאית, שמפנה את גבה אלינו, גם ביטחונית וגם גם כלכלית אולי.
זאת בעצם ממש התשובה שלהם לעובדה שממשל טראמפ אומר, אני הולך להוציא פחות כסף בחוץ, אז הם צריכים להכניס בעצמם את היד לכיס, וזה הרחבות שהן על חשבון הגדלת חוב.
הם על חשבון הגדלת חוב, כן. בגלל זה הגחים של ממשלת גרמניה גם ירדו על זה, פרופיל סיכון קצת משתנה, אבל זה בסדר, זה לא, המצב של גרמניה הוא לא חמור מבחינת חוב, הוא חמור מבחינת המגמה הכלכלית, אז הם היו צריכים לעשות את זה כבר קודם, פשוט הם מאוד שמרנים.
זאת אומרת, אנחנו רואים שה-ECB מוריד ריבית, די באגרסיביות, ומתכוון להמשיך להוריד ריבית, ומצד שני הממשלה, גרמניה וגוש היורו עובדים יותר בהרחבות פיסקליות. אגב, נחבר את זה גם לעניין של פגישת טראמפ-זלנסקי, שזה מה שגם הניע את האישורים של הוצאות ביטחוניות מאוד משמעותיות, בעצם טראמפ זונח את, אפשר לומר, את אוקראינה כבת ברית, ובעצם בא ואומר, אני רוצה שהמלחמה תעצר, ואני לא מתכוון להמשיך לתת לכם נשק. ואז בעצם, כמו שאני מנתחת את זה, האירופאים צריכים להחליט, או שאנחנו ממליכים את טראמפ, כשליט עליון, ואם הוא לא נותן כסף, אז נעשה מה שהוא רוצה ותיגמר המלחמה. או אנחנו עכשיו נעמדים לצידה של אוקראינה, וכדי לעשות את זה, הם צריכים לספק לה בעצם ביטחון, כדי להשלים את להיכנס לתוך הוואקום הזה שהאמריקאים מייצרים עכשיו. הדבר הזה הזניק את חברות העשייה הביטחונית בגוש היורו וכולי.
זה לא רק זה, טראמפ צודק במה שהוא אומר, במידה מסוימת, שמדינות אירופה היו טרמפיסטיות במשך זמן לא קצר, על הביטחון שארצות הברית מספקת לנאטו, ובעצם שמרו על זכויות סוציאליות מופרזות בגוש האירו, בגלל שהן לא צריכות להשקיע בביטחון. לדוגמה, יש איזה קומבינה בספרד, שמעל גיל 52, אתה יכול להיות בגשר לפנסיה, מין
גשר לפנסיה,
משהו,
sounds
כן,
good.
לא שמעתי על דבר כזה בחיים שלי, אבל באירופה הכל אפשרי. הם פשוט יכולים להיות מחוץ למעגל העבודה, בקבל איזה 70, לא יודע, כמה אפילו, את רוב המשכורת, כשביפן, למשל, שהייתי שם לא מזמן, מתמודדים עם הירידה בכמות האנשים, בזה שמעריכים את היציאה לפנסיה, בסדר? שומרים את האנשים המבוגרים יותר בכוח העבודה, עד שיחליפו, עד שיהיה גיבוי של רובוטים אנושיים בעוד כך וכך שנים, שאז אפשר יהיה להחליף במשימות פשוטות, לשים רובוט אנושי, כן, במסעדות ודברים כאלה, כבר יש שם פה ושם, אבל... אז אירופה היא עכשיו ב-wake-up call, שהיא צריכה פתאום להשקיע בביטחון, היא צריכה להכפיל את כמות הטנקים שיש באירופה בערך פי 3, זה המינימום שבמינימום. וזה עניין רב שנתי, אי אפשר להכפיל פי 3 בשנה. זה 5, 6, 7 שנים, עשור של הצטיידות ביטחונית, וזה נגמר, הפקס אמריקנה הזה שהחזיק מעמד כך וכך שנים, הרבה שנים, זה מאחורינו, אז אירופה צריכה לקחת אחריות על הביטחון שלה.
אנחנו, כשאני מסתכל על הביצועי יתר של, אפילו תיקח את השוק הגרמני, אתה שם על גרף, מה עשה הדאקס או ה-MCI, גרמניה מול ה-S&P, הפער מתחילת שנה הוא עומד על אזור ה-20%. זה משהו שהוא מבחינתך, אוקיי, האירוע קרה, מוצא עכשיו, או שאת חושב שיש באירופה עוד בשר?
זה שאלה קשה. אנחנו המלצנו לשוק הגרמני לפני שנה בדיוק, הוא התחיל את 2024 בביצועי חסר, ואנחנו אמרנו שהמדד הדאקס הוא מאוד לא גרמני באופי שלו, זה חברות רב-לאומיות מאוד מאוד חזקות, אגב, איירבס 5-6% בדאקס הגרמני, שזה דואופול עולמי מאוד מוצלח של מטוסים, זה רק דוגמה, SAP וחברות הביטוח הענקיות, מבטחי המשנה הגרמנים, וסימנס עם הקאפקס של תעשיית של חברות חשמל, ככה שהמלצנו לדקס לפני שנה, כאוברווייט, בתוך אירופה אמנם, אבל כאוברווייט ברור, למרות הכלכלת גרמניה שהיא לא במצב טוב, כי הדאקס לא מייצג את כלכלת גרמניה כל כך. הדבר היחיד שהפריע לנו בדאקס זה החברות הרכב הגרמניות, שיש פה, הסקטור הזה הוא מאותגר על ידי חברות הרכב הסיניות.
וגם המכסים של טראמפ.
וגם המכסים של טראמפ, בהחלט. אבל גם בלי המכסים של טראמפ, זה כן. שיכולים להתבטל מחר, כמו בלי למצמץ בכלל וסביר שכך יקרה, המגזר הזה מאותגר, הוא בעודף כושר ייצור. סין היא מומחית בלייצר עודף כושר ייצור בעולם, זה לא משנה למה. Just name it, וזאת הבעיה של העולם, ולא אינפלציה, שכולם מדברים עליה. העודף כושר ייצור, הוא גורם ללחצים דפלציונים, שצריך להפיל אותם על מישהו. וכשאין על מי להפיל אותם, אז יש מריבות ומכסים. מי יקנה ממי, והמכסים האלה מייצרים אינפלציה לטווח קצר, אבל זאת לא הבעיה העולמית. הבעיה העולמית היא עדיין עודף כושר ייצור. וכשיהיה לנו העתה, העודף כושר ייצור הזה, הוא יהיה הרבה יותר משמעותי, כי הביקושים יהיו נמוכים יותר.
יראו אותו פתאום.
כן, ואז הם יבואו ו... will inflate back. בסדר, אז הם פתאום נראה את ה-QE שאנחנו מכירים כל כך, נראה אותו חוזר בענק, אבל אני מקדים בהרבה. אז זה לא הסיטואציה הנוכחית. עכשיו אנחנו בצרכן מאותגר, אבל אנחנו בעודף כושר ייצור, ואנחנו רואים את המדד השלילי בסין. אז סין גם כן מתמרצת, היא אומרת, אני אחלק תמריצים לחברות, לצרכן הסיני, אני אתן לו קופונים להחליף את הסלולר, להחליף כל מיני מוצרי צריכה, מוצרי אלקטרוניקה לבנים, גדולים. היא עודדת את הצריכה בסין, והם על הדרך מפלים לטובה חברות סיניות. אגב, פגשנו את בבא לאחרונה, והם התייחסו לאלי אקספרס, וזה היה יפה שכולנו מכירים את אלי אקספרס, אבל בבא לא מרוויחה שקל מאלי אקספרס. אלי אקספרס מפסיד כמיליארד דולר ברבעון האחרון, אולי קצת פחות, והם מגדירים את אלי אקספרס בכלל כשירות לעסקים הסינים להיפטר מעודפי המלאי שלהם.
לזרוק אותם לעולם בזול.
כן, זה בכלל לא נועד להרוויח. עכשיו, אני לא אומר שהם אומרים שזה לא נועד, הם אומרים שבשנה הבאה זה יפסיק להפסיד, הם עושים את הפעילויות הנדרשות, אבל זה יפה שהם מודים שהלקוח באלי אקספרס הוא לא אתם, הקונים של המוצרים. הלקוח הוא המגזר העסקי הסיני, כי הרווח נרשם, בבא רושמת את הרווח במחירות בתוך סין, בסדר? של האי-קומרס בתוך סין, שם אין את העלויות הובלה, כן, את הספינות שצריכות לנסוע לכל העולם או טיסות, ושם ההובלה יותר יעילה, ושם היא מרוויחה כסף, וכל פעילות של אלי אקספרס החוצה, הבינלאומית, היא שירות למגזר העסקי הסיני, לאותם לקוחות שהם מוכרים את המרוויחים עליהם בתוך סין, הם אומרים, פה אני אעזור לכם להיפטר מהעודפים שלכם. ככה הם מתייחסים לזה. זה מעניין כי תמיד אומרים שאם אתה מקבל משהו בחינם או בזול, אז אתה לא הלקוח.
כן.
אתה החומר גלם.
הזכרת את אליבאבא, אז בוא נדבר קצת באמת, וגם את השוק הסיני, סך הכל עוד, גם פה אנחנו רואים ביצועי יתר משמעותיים בתקופה האחרונה, ספציפית באליבאבא, בהקשרים של, גם של התמאה, הם הודיעו שהם גם מצליחים להטמיע בינה מלאכותית, ובעצם גם הולכים להציג פתרונות בעולמות האלה. כל הזמן נכנס התחרות ביניהם לבין ענקיות הטק, ואם יש האם העליונות שלהן תיפגע, ובכלל, על מה קורה בשוק הסיני, מבחינת הרחבות ומה שדוחף שם את השוק, אם זה אחרי, אנחנו אחרי, נגעת קודם בסיפור הזה של פחות צפוף, שבאירופה היה פחות צפוף, זאת אומרת, המשקיעים היו מאוד מרוכזים בארצות הברית, זה היה מאוד נכון גם על השוק הסיני, שבעצם לא היו שם הרבה משקיעים, הרוב עזבו, ואנחנו רואים את ההשפעה של הדבר הזה, שפשוט כסף חוזר ו...
קודם כל, יש שינוי אמיתי בסין. כלומר, הם נשארו אותם רשעים, במרכאות, אבל הממשל, הוא עשה שינוי דרמטי. ראינו לפני שבועיים, שלושה, את נשיא סין שביקש וקיבל, כי הוא מקבל כל מה שהוא מבקש, כנס עם מובילי חברות הטכנולוגיה הסיניות, עם לחיצת יד וככה... הוא בעצם בא להגיד להם שהם חשובים היום לכלכלת סין.
זה ממש, יש פה סמליות לדבר הזה.
כן, לקח לו 3 שנים להבין את זה, אבל לפני 3 שנים הוא הכריז שכמו קומוניסט סכן, שזה לא הכיוון שסין צריכה להתפתח אליו, אלא עשייה, כן, כמו מאו בזמנו, עם הצווארון הכחול, ועכשיו הוא הבין שהיזמות הזאת, אחרי אירועי דיפסיק בכלל ירד הסימון, שהיוזמה הפרטית בסין, זה מה שמביא משרות חדשות, וזה טוב שלקח לו הרבה זמן להבין את זה, אבל כנראה שהוא הבין את זה. והוא בעצם אמר להם, חבר'ה, אתם צריכים למשוך את הכלכלה הסינית, והממשל לא יפריע לכם. זה שינוי דרמטי לעומת 2020 או 2021, זה שינוי דרמטי, שאז כל משחק של טנסנט בעצם עבר ביקורת של שנה, לראות שהוא תואם את ערכי המפלגה. וזה לא פשוט, ובכלל, ג'ק מה בכלל אמר דברי ביקורת, ונאלץ לצאת לגלות בטוקיו, לגור שם זמן מה, שוב, לא שהוא קשור היום לבאבא, הוא כבר לא חלק מהניהול, אבל, והוא גם הוזמן לכנס הזה של נשיא סין, בקיצור.
פיוס בין פה... ענקיות הטק הסיניות לממשל.
ממש.
שזה איתות מאוד חזק למשקיעים, שבעצם הפחד הזה מפני ה... לא נקרא לזה, אין ממשל תאגידי, או ההלאמה של הממשלה, או מה שהם רוצים, שהם יעשו מתי שהם רוצים, מה שהם רוצים, שאתה מחזיק, משקיע בכזה מקום, ופתאום מקבל איזה חדשה שמשבשת את כל ה... זאת אומרת, לדוח הכספי אין ערך.
כן, זה היה סיגנל מאוד חזק, ושוב, ב-2020 הם התחילו עם האכיפה הזאת, להכביד את ידם, אולי 2021, זה היה לפני כמה שנים, ופה יש שינוי דרמטי, והשינוי השני זה... האירועים של דיפסיק, שבעצם בתוך סין, הביקושים לענן ציבורי, הם היו מאוד נמוכים, זה לא כמו בשאר העולם, ופה פתאום זה זינק הביקוש, ובאבא מאוד נהנית מזה, היא פתאום רואה עלייה חזקה בביקוש, היא מובילה את הקלאוד, לא כמו בדברים אחרים שטנסנט יותר חזקה ממנה, ככה שיש פה שינוי אמיתי. זה נכון שבקלאוד הרווחיות בהתחלה היא פחות גבוהה, זה, יש פה גם הוצאות קאפקס ויולה, אבל יש פה שינוי אמיתי, ושוב, יש פה גם תפיסת סיכון, כשארצות הברית פתאום נראית קצת יותר מסוכנת, אז זה קצת מתאזן, יש פה סיכון יחסי, אז בעצם סין השנה, וזה לא שלא השתנה העודף כושר ייצור, הדפלציה, בסדר? סין הולכת במסלול של יפן, לפני 20 שנה, מבחינת הדפלציה, וספק אם אפשר לצאת מזה בלי פיחות של המטבע. ספק, אבל זה עוד מוקדם.
טוב, לקראת סיום, אם אנחנו רגע נחזור עכשיו להסתכל ב-10,000 רגל על הסביבה הכלכלית והגיאופוליטית, איזה איתותים אתה מחפש, או יכול לתת למאזינים שלנו, מבחינת דברים שיקרו, והמשמעויות שלהם, לטוב ולחיוב ולשלילה.
קודם כל, בקשר למחסים, השוק רוצה ודאות, ושר האוצר, לפני שהוא התחיל לדברר ולנסות להסביר את המהלכים החסרי הפשר של הנשיא שלו, הוא הציע והוא ביקש העלאת מחסים חד פעמית של סינגל דיג'יט, זה אומר בין 5-10% for all, לא משהו, פשוט העדפה לאמריקה, וזה אומר 6-7% מחסים קבועים. דברים כאלה נפטרים בקצת התייעלות, קצת מעבר של מקומות לייצר, וקצת במטבע, שקצת 2-3% המטבע, וזה הכל, זה לא דברים שיוצרים עיוותים כלכליים מהותיים. וזה בעצם הפתרון המתבקש. ואז טראמפ התחיל עם המריבות שלו, ובעצם המטרה שלו היא לשים את עצמו, כן, שתתעורר ותחשוב עליו כל יום. זה המטרה של פופוליסטים, יש כזה גם אצלנו.
אז זאת אומרת, ודאות במחסים. זה לא שלא יהיו מחסים, אלא פשוט שנדע. שוק ההון אוהב ודאות. אז דבר ראשון זה ודאות.
נכון, ובטח לא 25% על השכנים שלך, שזה נהדר כל היגיון כלכלי. אין פה שום היגיון, זה לפגוע בעצמך לגמרי. אז זה דבר ראשון. דבר שני, יפד עם הסיום של ה-QT בחודשיים הקרובים, ואחר כך כניסה להורדות ריבית ממאי-יוני והלאה. ובמקביל, to monitor את ההאטה בצמיחה בארצות הברית, ולראות שהנחיתה באמת רכה. אם אחד הדברים האלה לא יתגשם, אז הנחיתה לא תהיה כל כך רכה, ואז מי שרץ לשכך את הנחיתה, זה האגח ממשלת ארצות הברית.
כן, שהוא סוג של הגנה גם בתוך אירוע כזה, בעצם.
נכון, קונים אותו כהגנה, ואם הנחיתה לא תהיה מספיק רכה, אז הוא ימשיך להיות מאוד חזק.
כן. טוב, בסדר. אז אנחנו נסיים כאן, נמשיך לעקוב, ונמשיך להתקן כמובן. מקווים שיהיו ימים רכים יותר. אז שיהיה לכולם המשך יום טוב, וסוף שבוע נעים לכשהוא יגיע, אנחנו בסך הכל ביום שלישי, אני פשוט שיחקתי אתמול, משחק ליגה במקום ביום שלישי, ביום שני, כל השבוע השתבש לי, אז בעצם שיהיה פשוט המשך שבוע טוב, ותודה רבה לך, ערן.
בכיף, תודה לך.